שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק ג' ואנחנו בפסוק י' ד' ויאמר השם אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה השית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. טוב, אז מה בעצם קורה כאן לנחש? לפני כן, הנחש והאישה והאיש היו באותה מדרגת חיים. כלומר, כשם שאפשר לגלות את האלוהות דרך הנפש החיה, שזה אומר גם דרך השכל העליון וגם דרך הרגש הנעלה, אפשר היה לגלות את האלוהות גם דרך השכל הטבעי, או הייתי אומר אפילו דרך הטבע. כלומר, מה שעובדי עבודה זרה עושים היום, שהם עוסקים בפולחן הטבע, הדבר הזה היה יכול להיות כשר במדרגה עליונה. אבל מאחר והשכל הטבעי מביא את האדם לידי חטא, אז אנחנו במצב שבו צריך לעבור ממצב מאוזן למצב אנכי. כלומר, במקום איש, אישה והנחש יהיו באותה שורה, באותה דרגת ערך, העולם מתהפך באופן שיש איש, אישה, נחש, זה למעלה מזה. כלומר, שכל, רגש וטבע. השכל האלוהי צריך להיות עליון, מתחתיו הרגש ומתחתיו הטבע. וזה מה שמתואר כאן. אל האישה אמר, הרבה הרבה עיצבונך והרונך. אגב, מה זה עפר תאכל כל ימי חייך? צריך להסביר את זה. הכוונה שהמזון שניזון ממנו השכל הטבעי הוא הטבע עצמו. כלומר, אין לו מגע עם העולם הערכי. הוא אוכל עפר כל ימי חייו. נכון, נכון. יש לנו תמיד מלחמות פנימיות, זה האיבה הזו. אל האישה אמר, הרבה הרבה עיצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים ולישך תשוקתך והוא ימשול בך. כלומר, המצב הזה הוא המצב הבדיעבד. זאת אומרת, המצב שבו יש התעלות של חלקי האדם זה בזה, או של סוגי האדם זה בזה, הוא התולדה של הנפילה המוסרית. כשיש נפילה מוסרית, אז צריך גם הדרכה. כלומר, מי שמביא לידי חטא, הוא צריך גם לקבל הדרכה. וזה מה שנאמר כאן, ולישך תשוקתך הוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה אדמה בעבורך, ויצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ דרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, וזה התפך תאכל לחם עד שופך אל האדמה, אם מנה לוקחת כאפר אתה, ולאפרת שוב. טוב, אז בכל הדברים האלה שקראנו עכשיו, הכללות המפורסמות, צריך לשים לב דבר אחד. מה שכתוב, בעצב תלדי בנים, זה הכללה. זה שללדת זה קשה, אבל עצם זה שיולדים, זה ברכה. זה שהמלאכה היא בזיעת אפו, זה כללה. אבל עצם המלאכה היא ברכה, כמו שמצאנו לעובדה ולשומרה. כלומר, אין כאן פסילה חלילה של חיי העשייה, אלא יש הוספת הקושי שנלווה אל זה. עכשיו, למה זה חשוב? בגלל שאפשר היה להבין שההתעסקות בפריה וריביה, או ההתעסקות במלאכה, היא שפלות באדם. אבל בגלל זה התורה הקדימה, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, שנדע שזאת המטרה מלכתחילה, אלא שהמטרה הזאת צריכה להיות בקלות ולא בקושי. עכשיו, ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו רואים שהקושי הזה הולך ונעלם. יותר קל ללדת, פחות מסוכן ללדת, יותר קל להתפרנס. דברים שבימי קדם לא היו. אז במובן הזה אנחנו מתקרבים למצב של תיקון חטא אדם הראשון. בגדול, הטכנולוגיה היא בעצמה מסייעת לביטול הכללה. כן? זה ראינו, אבל מה זה קשור ל... יש קושי בתהליך, יפה, יפה, טוב. ויקרא האדם תיקון הנחש. אז יש נאמר על גימטריה מפורסמת, נחש בגימטריה משיח. כן, גם בכלל כל המשפחה המשיחית מקורה מנחשון. נחש קטן. כן, נחשון בן עמינדב. זאת אומרת, מה? התיקון של הנחש זה המגמה המשיחית. כן? זאת בעצם המטרה. לסוכת אורו של לוויתן. אורו של לוויתן זה גם סוג של אור נחש. אז זה הציפיות היותר רחוקות. יותר רחוקות של תיקון הנחש. למרות שגם בדברי הנחמה נאמר ונחש עפר לחמו. מסביר הרב קוק שגם לעתיד עדיין יש איזשהו פיגור בין הנחש לבין שאר העולם, וזה על מנת לשמור על המתח של עלייה במדרגות. אם כל המדרגות תהיינה לגמרי שוות, אז לא תהיה התקדמות. אז צריך עדיין שיהיה ונחש עפר לחמו. הדבר הזה אגב, בהרבה תרבויות היו מודעים לזה שהמגמה המשיחית זה ההתהפכות של הנחש. מצאו את זה גם במצרים העתיקה, גם אצל האזטקים במקסיקו, וגם אצל האינקה, וגם אצל הסינים. כלומר, המוטיב של הנחש בתור מי שצריך לעבור שינוי, מי שצריך לעבור תיקון. נחש עם כנפיים, אז צריך להעלות אותו, כן? או נחש עם נוצות. יש כל מיני מוטיבים כאלה במיתולוגיה, שבאים להראות את הציפייה הזאת. אז יש... יש גימטריה, כן, מגמה כזאת, כן, של עליית הכל. יש כאלה שרצו לעשות את זה לפני הזמן, ואז יצאו גם נחש של טומאה שהתערב בזה. מצרים, עליה אומר הנביא ירמיהו, קולה כנחש ילך. כן, כלומר, המצרים מייצגת מכל התרבויות בין העמים הקרובים אלינו את ה... את הנחשיות. מדוע? כי במצרים לא חסר דבר. לא חסר כלום. יש מים, הנילוס עולה, לא צריך להתפלל. זה עצמו הכללה של הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך. זה, כן, נכון. טוב, זה נושא כשנלמד ספר שמות. טוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. זה, עכשיו, מה זה הסיפור הזה? אחרי החטא, אחרי הכללה, הוא נזכר לתת לה שם. איך היא נקראה לפני זה? האישה. זאת אומרת, היה לו יחס של אשתו כאל אובייקט נוסף בעולם, לא כאל עוד אישיות. כיוון שהיא לא נחשבה בעיניו לאישיות, לכן הוא לא קיים איתה דיאלוג. ולכן החטא היה בלתי נמנע. אם הוא היה נותן לה שם מקודם, אז זה לא היה קורה. יוצא לפי זה שיש לנו שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני הזוג. זכר ונקבה, איש ואישה, אדם וחווה. זכר ונקבה זה המערכת הביולוגית, משותפת לאדם ולבעלי החיים. ואיש ואישה המערכת השכלית, הוא מכיר בזה שיש משהו מחוץ לו. ויש המערכת הנשמתית שזה בין אישיות לאישיות, קוראים לו אדם ולה קוראים חווה. איך קראו לה לפני שקראו לה חווה? השם שלה היה חיה. היא הייתה לפני זה אם כל חי, אבל היא נפלה מחיה י' ה' לחווה וו-ה, שזה הנפילה אל המציאות. שלום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגיד תורה ויביא את ידיו לתפילה שמרבה.